היום אנחנו מהבחור דעפה, ואנחנו נתחיל משורה שלישית. לפני שנתחיל, פשוט נעשה סיכום של סוף הדף אתמול. למדנו שיטת רבי יוסי הגלילי, שהוא דרש כמה פסוקים, זה מתחיל עם במדבר י' ח' ט' ו', כל פטר חמור וכל בשר, אשר יקריבו להשם באדם ובהממה יהיה לך, יהיה לך. אך פדו תפתה את בחור האדם ואת בחור הבהמה הטמאה. את הבחור הבהמה הטמאה תפדה. אז משם אנחנו לומדים, בחור הבהמה הטמאה צריך לפדות, משמע משם אפילו סוסים וגמלים צריך פדיון. אז יש את הפסוק, יש שני פסוקים בשמות, ששם רשום פטר חמור תפדה בסה. אז קודם יש לנו פטר חמור, הראשון, ומשם אנחנו לומדים לא סוסים וגמלים. אוקיי, אבל אז הוא אומר, מה לומדים? שסוסים וגמלים לא נפדים בסה. ומהפטר חמור השני אנחנו לומדים שסוסים וגמלים לא נפדים בכלל. אז אנחנו, משם אנחנו מגיעים ל... ואז עוד דבר, הוא דרש, רק להזכיר לנו, הוא דרש מבחור שור, או בחור שור או בחור סה, שזה... מי שדומה, כן, שיש דין בחור בשור, ומי שדומה לשור. ומי שלא דומה לשור, אין דין בחור. זאת אומרת, אם שור, שור שהולי כמין משהו אחר, אז פטור מדין בחור. עכשיו, אנחנו נתחיל עם קושי של רב החי על הדרשה שראינו. אז ככה, פרח רב החי. אי כתב רחמן אחד, אם היה רק פטר חמור אחד, שוב, מה אמר רבי יוסי הגלילי? זה אומר שסוסים, שדברים כמו סוסים וגמלים לא נפדים בסה. ורק מהפטר חמור השני אנחנו לומדים שסוסים וגמלים לא נפדים בכלל. אבל קם בא רב החי ואומר לו, יש דרך אחרת. אי כתב רחמן אחד, כאילו מקשים על כל ההיגיון של הדרשה הזאת. אי כתב רחמן אחד, פטר חמור אחד, הווה מינה, דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. ולעולם בסה. הוא טוען ככה, בחור בהמה טמאה בספר במדבר, זה כלל. כן? ואז פטר חמור זה כל שיצא מן הכלל. עכשיו, אם יש לנו משהו שיוצא מן הכלל, זה בא ללמד על הכל. זאת אומרת, שמפטר חמור ראשון, מה היינו חושבים? שכל בהמות טמאות, צריך לפדות אותם בסה. ורק מהפטר החמור השני, אנחנו היו לומדים, כן, ולכן הוא אומר, הוא לעולם בסה. כתב רחמנה, פטר חמור אחרינה, כדי ללמד, פטרי חמורים ולא פטרי שוסים וגמלים. ואם המעטינו מסה, הוא לעולם בכל דבר. אז מה היינו אומרים? שרק חמורים בסה, אבל כל השאר לא בסה. אבל הם כן נפדים. לעולם בכל דבר, זה אומר לעולם, הם כן נפדים בכל דבר, ולא צריך פדיון בסה. ולכן הוא בעצם חולק על מה שרב החי דרש. אז הגמרא אומר, לא, לא צריך להקשות כך, כי אם כן, כי שוב, רק חשוב להדגיש, אולי אפשר לעשות לעצמכם טבלה בראש, שמה ש... רבי יוסי הגלילי חשב שאם הפטר חמור הראשון היו אומרים שסוסים וגמלים לא נפדים בסה, ואז רק מהפטר החמור השני אנחנו לומדים שהם לא נפדים בכלל, זה מה שרב החי דרש מהפטר חמור השני. ואז יוצא שאין משהו נוסף כדי להגיד שסוסים וגמלים לא נפדים בכלל. אז עכשיו הגמרא אומרת, לא, כי אם כן, לכתב רחמנה, פטר חמור תפדה בסה, ובפעם השנייה חמור תפדה בסה בלי המילה פטר. עכשיו, אם לא רואים את הפסוקים בפנים, לא מבינים איך אפשר להגיד את זה בלי פטר. הרי כל עניין זה פטר חמור, זה בעצם הראשון שיצא מהרחם. אז, אבל אם מסתכלים בהקשר שם, בשמות למדלי, כתוב כל פטר רחם לי, בכל מכנך תזכר, פטר שור וסה הוא פטר חמור תפדה בסה וכו'. כל הנושא שם זה פטר והבחור. אז לכן באמת היה יכול להיות כתוב, בלי המילה פטר זה היה נקרא ככה, פטר שור וסה, וחמור תפדה בסה. אוקיי? ולכן הם גמורים להגיד שלא צריך את המילה בחור. אז פטר חמור תפדה בסה, פטר חמור תפדה בסה, למה צריך להזכיר את זה גם בשמות יוגימו וגם בשמות למדלת? למה לי? וזה כדי להגיד, פתחי חמורים אמרתי לך, ולא פתחי סוסים וגמלים. אז הם בעצם אומרים, אפילו לפי רב החי, עדיין יש עוד משהו נוסף, שמשם היינו יכולים לדרוש, וזה המילה הנוספת, פטר, בפעם השנייה. ותנא דידן, עכשיו התנא שלנו, שדורש פטר חמור לעניין נדמה, למיעוטי סוסים וגמלים מנהלה, אוקיי? כל זה היה לפי רבי יוסי הגלילי. אבל לפני זה, השווינו בינו לבין התנא של המשנה שלנו, שהתנא של המשנה שלנו אמר, פרה שילדה מן חמור וחמור שילדה כמין סוס, פתורה מן הבכורה, שנאמר פטר חמור שני פעמים. אז הם לומדים את הכפילות של פטר חמור ללמד משהו אחר, אז מניין להם שסוסים וגמלים? אמר הפאפה, עכשיו חוזרים לפסוק בשמות למדלת, כל מקנחה תזכר, זה כלל. Okay, זה בעצם כל הזכרים שהם פטר רחם, צריך להביא, הם קודש להשם. שור ושא וחמור פרט. כן? הפסוק הזה שם כתוב, פטר, כן? כל פטר רחם לי, כל מקנחה תזכר, פטר שור ושא ופטר חמור תפדה בשא. אז בשביל מה צריך כל הפירוט? כן? זה קלאסי, כלל ופרט. כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. שור ושא וחמור אין, מידי אחריני לא. ומשם אנחנו לומדים חמור בלבד ולא סוסים וגמלים. רבי יוסי הגלילי, למה הוא לא דורש ככה? פטר הפסיק העניין, בגלל שכתוב ופטר חמור תפדה בשא, אפילו פסוק בנפרד, זה מחלה, כן, זה בא להגיד, אם רק היה, כן, שור ושא וחמור, אז היינו מבינים, בסדר, הכל קטגוריה אחת. אבל בגלל שמפסיק העניין ומתחיל עם ופטר חמור, זה מלמד שזה עניין חדש ואי אפשר לדרוש כלל ופרט. ורבנן, איך רבנן עושים אם כן? וו הדר ערבי קרא, כאילו, נכון שהמילה פטר, כאילו בא להגיד זה נושא חדש, אבל כתוב ופטר. זאת אומרת שהוו מחבר את זה לעניין הקודם, להגיד זה חלק מהכלל ופרט. רבי יוסי הגלילי, מה הוא טוען נגד חכמים בעניין הזה? לא לכתוב לא וו ולא פטר. כאילו, אם רצית לחלק ולערב, אז לא צריך לחלק. אם כל הטענה שלך רבנן, שזה הכל חלק מהחלק הקודם, אז לא היו צריכים וו לערב, היו פשוט מורידים את המילה פטר עם הוו שלו, ואז אין שום דבר שמחלק, ואז בסוף מערב. אז בשביל מה לדעתך יש את המילה בכלל? ורבנן, יש סיבה לחלק ביניהם, למה? כי אי אפשר לערב שור ושא וחמור בנושא אחד בנושא שלנו, למה? כי יש הבדלים ביניהם. עד ידעה קדושת המין והי קדושת הגוף, פסיק להו ועד הערב להו. בגלל שהם שני קטגוריות שונות לגבי קדושה בחור. אחד, כן, הבחור שור ושא, זה קדוש מרחם, יש בזה קדושה. והחמור הוא משהו שרק הערך שלו, כן? צריך להביא את הערך לכהן, את השא, אבל הוא לא בעצמו קדוש. אז זה קדושת עמים, ולכן הפסוק היה צריך לחלק, ואז עירב אותם לעניין הפרט וכלל, כדי ללמד סוסים וגמלים. לא. איבאי אלוהו. עכשיו הם שואלים עוד שאלה. עכשיו אנחנו חוזרים למשנה שלנו, שבמשנה דיברנו על מקרה שפרה שילדה מין חמור, וחמור שילדה כמין סוס, פטורה מן הבכורה, שנאמר פטר חמור שני פעמים, נכון? עד שיבלה חמור ונולד חמור. אוקיי, אז עכשיו שואלים, ואז הגמרא ציטטה את המשנה, תנן התם, את המשנה בהמשך המסכת, רחל שילדה מן עז ואש שילדה מן רחל פטור מן הבכורה, ואם יש בו מקצת סימנים, חייב. אז עכשיו הם שואלים, זה לגבי רחל שילדה מן עז ואש שילדה מן רחל, אם הם נראים קצת דומים לאמא, אז חייבים בבכורה. אז מה עם פרה שילדה כמין חמור ויש בו מקצת סימנים? האם דין של פרה שילדה חמור יהיה דומה לעז ורחל? או לא? למה? כי עז, האם נגיד, עז שילדה מן רחל ורחל שילדה מן עז, דכי יש מקצת סימנים חייבת בכורה, למה? דהתורה והתורה, גם עז טהור וגם רחל טהורה. אז הקדושת הגוף, ולא רק זה, יש שני דמיונות בהם. הקדושת הגוף והקדושת הגוף. שניהם קדושים קדושת הגוף, אוקיי? שניהם טהורים, ושניהם קדושים קדושת הגוף. הבחור שלהם קדושת הגוף, נכון שהם שני מינים שונים, אבל בגלל שהם שני מינים שונים, אז אם אחד ילד את השני, כן, שוב, אנחנו קצת לא מבינים בדיוק את המציאות שאז תוליד רחל, ורחל תוליד אז, אבל בסדר. אבל, נשים את זה הצידה, אבל אם כך קורה, אז שניהם קדושים קדושת הגוף, שניהם תאורים, אז שוב, אין דין בחור אלא אם כן, הוולד דומה במקצת סימנים לאימא. אבל, כן, אבל האחה, במקרה של פרה שילדה כמין חמור, התמאה והתאורה, אחד תאור ואחד תמא. הקדושת הגוף והקדושת המים, הם גם שונים מבחינת עניין הקדושה שלהם. אז אולי נגיד לו שמקצת סימנים לא מועיל לחייב בבחורה. או דילמה, כיוון דעידי ועידי במה מקדש בבחורה, קדוש. או אולי נגיד שבגלל ששניהם יכולים, כן, גם בפרה וגם בחמור יש דין בחור, אז לא משנה. נגיד שזה קדוש בקדושה בחור. ואם תמצא לומר, יש שלושה ספקות נראה. אז השני זה, אם תמצא לומר, כיוון דעידי ועידי מקדש בבחורה, אולי נגיד, בסדר, פרה שמוליד חמור, שניהם מקדשים בבחורה, אז נגיד שזה כן קדוש. אבל מה לגבי חמור שילדה כמין סוס? מה הוא? האחה ודאי לא בת מקדש בבחורה הוא? בגלל שסוס אינו בכלל דין בחורה בכלל, או דילמה, כיוון דמין טמאה הוא קדוש. או אולי נגיד, בגלל שהסוס הוא מין טמאה, ולכן לא כל כך שונה נכון, אם זה חמור שילדה כמין סוס, אולי נגיד, אבל הם דומים כי שניהם טמאים. אז נכון שהסוס לא בכלל בחורה, אבל הוא טמא בדיוק כמו, כאילו זה בערך אותו מין, כי זה טמא וטמא. ואם תמצא לומר, כיוון דמין טמאה הוא קדוש, כן, אפילו אם נגיד, סוס וחמור הם שניהם מינים טמאים, ולכן זה כן קדוש בקדושה בחור, אבל פרה שילדה כמין סוס, שהם רחוקים זה מזה לגמרי, מהו? ודאי, התורה והתמאה, והבת מקדש בבחורה, והלא בת מקדש בבחורה. שניהם לא מקדשים בבחורה, אחד קדוש בבחורה, אחד לא, הפרה כן, הסוס לא, וגם הסוס תמי והפרה תהורה. אז הם לגמרי שונים, או דילמה, סימנים מלתי. אולי נגיד, בגלל שזה דומה במקצת, יש סוס שנולדה מפרה, ובגלל שיש בזה מקצת סימנים של הפרה, אולי זה מספיק, ולא משנה כמה רחוק הסוס מהפרה. אוקיי, עכשיו הם מנסים להכריע בין הספקות האלה. תשמע, בהמה תורה שילדה כמין בהמה טמאה, פטורה מן הבחורה. אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבחורה. אז כאן מדובר במקרה, כשונה מהעז והרחל, כאן מדובר על בהמה תורה שילדה מין בהמה טמאה, ואומרים, פטור מן הבחורה, אבל אם יש מקצת סימנים, חייב בבחורה. מה אליו אפילו פרה שילדה מן סוס? הרי זה יכול להיות אפילו המקרה הכי קיצוני. אז ייתן לנו תשובה על הכל בעצם. אז אומרים, לא. אפשר להגיד שזה פרה שילדה מן חמור, ולא מדובר, כי אולי מדובר רק במקרה ששניהם חייבים בבחור. טוב, תשמע. ואז אפשר להוכיח לגבי המקרה של הפרה שילדה מן חמור, אבל לא על שאר המקרים. שזה היה הספק הראשון. תשמע, פרה שילדה מן חמור וחמור שילדה מן סוס, פטורה מן הבחורה. אם יש בו מקצת סימנים, חייבת בבחורה. מה אליו התרוויו? עכשיו, מה העניין כאן? יש לנו ברייתא שמזכיר שני מקרים. פרה שילדה מן חמור וחמור שילדה מן סוס. פרה שילדה מן חמור כבר ענינו מהמקור הקודם. אבל חמור שילדה מן סוס עדיין לא ידענו. וכאן כתוב, אם יש מקצת סימנים חייבת בחורה. וכנראה, המשפט הזה שייכת לשני המקרים. ואם כן, אפשר להסביר תשובה גם לשאלה של חמור שילדה מן סוס, כן חייבים בבחורה אם יש בו מקצת סימנים. אז הגמרא אומרת, לא, הפרה שילדה מן חמור, אולי זה רק מדבר על המקרה הראשון, פרה שילדה מן חמור, ולא עונה לנו לגבי שאר הספקות. אבל, לפי זה, חמור שילדה מן סוס, למה היא קטן אלה? אם כך רוצים להסביר את הברייתא, אז בשביל מה היה צורך, כן, להגיד, שפרה שילדה מן חמור וחמור שילדה מן סוס פטורה מן הבחורה? ואז אם יש פה מקצת סימנים חייב בחורה, רק אם זה פרה שילדה מן חמור, אבל לא אם זה חמור שילדה מן סוס. אבל אם כן, חמור שילדה מן סוס, למה היא קטן אלה? בשביל מה צריך להביא את זה בבריתה? לפתור, להגיד שזה פטור מן הבחורה? פשיטה, הרי זה פשוט. השתאומה פרה שילדה מן חמור, דעידי ועידי בני מקדש בבחור איננו. ואמרת, אם יש פה מקצת סימנים אין ואם לא, לא, חמור שילדה מן סוס מבעיה, ברגע שפרה שילדה מן חמור פטורה מן הבכורה, אז ברור שחמור שילדה מן סוס פטורה מן הבכורה. אבל אז הם אומרים, לא, 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 זה לא כל כך פשוט. למה? איצטריך. סלקא דעתא חמינא, התמוד יש לה קרניים, והא אין לה קרניים. במקרה שהפרה שילדה מן חמור, פטור מן ה... מן הבכורה, בגלל ש, שלמין אחד יש קרניים, כן? ולמין השני אין לה קרניים. והפרסותיה סתוקות, והפרסותיה פרסותיה קלוטות. כאילו, הפרה יש לו פרסות סתוקות, כן? שהן חלוקות, ובחמור יש פרסות קלוטות, שהן מחוברים. אבל הכה, אז כאילו יש הרבה הבדלים בין פרה וחמור. אבל הכה, אידי ואידי אין לה קרניים, באידי ואי פרסותי הקלוטות. אבל כאן גם בחמור וגם בסוס אין לה קרניים, כן, לפרה יש קרניים, אבל לסוס וחמור אין. אז אם מדובר בחמור שילדה כמין סוס, הם דווקא די דומים, כי בשניהם אין להם קרניים, ואידי ואידי הפרסות קלוטות. אז אם החמור אדום באלמהו, אולי אפשר להגיד שהסוס שנולד מהחמור הוא בעצם חמור אדום. כאן הכוונה אדום זה בעצם חום, אוקיי? שהסוס הוא כמו חמור חום, אוקיי? אז כמה שמלן. ובעצם יש הרבה הבדלים בין סוסים לחמורים, נכון? אז בעצם אפשר להגיד שאם הוא דומה, זה הסיבה. כן, אולי היינו חושבים שבגלל שסוס וחמור די דומים זה לזה, אז לכן אפילו אם פרה שילדה מן חמור פטורה מן הבכורה, אולי חמור שילדה מן סוס דווקא חיה בבכורה. ולכן היה צורך בזה, ולכן שוב לא צריך להגיד שבסוף הברייתא כשכתוב אם יש בו מקצת סימנים חייב בכורה, זה שייך, החלק הזה במשפט שייך גם לחמור שילדה מן סוס ויענה לנו על התשובה. לא, אפשר להגיד שזה רק מדבר על החלק הראשון, ורק הביאו את החמור והסוס כדי להגיד שפטורים מן הבכורה. ואז אין לנו תשובה שוב לשאר השאלות. אוקיי? אז יש לנו רק תשובה לגבי הפרה שילדה מן חמור. אוקיי. עכשיו עוברים להמשך המשנה. ומה אם באכילה? אז אמרנו, כן, מה הסיבה, מה לגבי אכילה? אם אפשר לאכול פרה שילדה מן חמור וכולי. אז אומרים, בהמה תאורה שילדה כמין, אני פשוט חוזרת למשנה, בהמה תאורה שילדה כמין בהמה טמאה מותר באכילה, וטמאה שילדה כמין בהמה תאורה אסורה באכילה. ואז אסור באכילה. ואז אומרים שהיוצא מן הטמא טמא, והיוצא מן הטהור טהור. עכשיו הגמרא תשאל, למה לי למתנה שיוצא? כאילו בשביל מה צריך את המשפט הזה, היוצא מן הטמא טמא ומהטהור טהור, הרי זה די ברור, כן? מהמשפט הקודמת. אז אומרים, סימן הבעל מהוד, לא תחלף לך. זה קצת מבלבל, אוקיי? אם שמתם לב כשקראתי, דווקא קראתי בצורה אולי קצת מבלבלת, כדי שתבינו, כן? ברגע שאני אומר, בהמה תאורה שילדה כמין בהמה טמאה מותר באכילה, וטמאה שילדה כמין בהמה תאורה אסור באכילה, זה די מבלבל מה זה טהור, מה זה זה, כאילו מה ומה? אז, כדי שלא תתבלבלו, דלא תמא זיל בתרי דידי, והי תאור מעל יהו, והי טמא מעל יהו, אלא זיל בתרי מי. שלא תתבלבלו ותחשבו, עכשיו יש לי מין טהור, אז זה טהור, למרות שהאימא טמאה, או להפך. אלא ללמד כאילו, שלא יהיה טעות, וכולם ידעו שזיל בתר אימא, הולכים אחר האימא. מנעני מילה, מנעים לנו הלכה הזאת, דתנו רבנן, אך את זה לא תאכלו ממעלה, הגרה ומפרסי הפרסה. מה אפשר לומר מהפסוק הזה? אוקיי? קודם כל צריך לראות את הפסוק הזה, ויקרא י' א' פסוק ד'. אז אחרי שאומרים מה שמותר לאכול, כתוב, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפרסי הפרסה. יש בהמות שמעלה גרה ומפרסי פרסה שאי אפשר לאכול. את הגמל, לדוגמה הגמל, למה? כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס. תמי הוא לכם. בגלל שהוא כמעלה גרה, אבל אין פרסותיו סדוקות. אז, אומרים עכשיו, מה לומדים מהפסוק הזה? אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה, יש לדרוש, אוקיי? שיש לך שהוא מעלה גרה, מפריס פרסה, ואי אתה אוכלו. כי זה בא להגיד, כאילו הפשט באמת נשמע, שאנחנו מדברים שיש דברים שהם מעלה גרה, ומפריסי פרסה, שגם הם לא אוכלים. כן, למרות שהמשך הפסוק מזכיר משהו שמעלה גרה אבל לא מפריס פרסה, אבל זה נשמע מההתחלת הפסוק שיש מקרה שזה כן מעלה גרה וכן מפריס פרסה ועדיין אשור לאכול. ומה זה יכול להיות? איזה זה? טהור שנולד מן הטמא, שגם מעלה גרה וגם מפריס פרסה, אבל האמא טמאה ולכן אסור באכילה. עכשיו שואלים, אבל אינו אלא טמא הנולד מן הטהור, אולי זה באמת מקרה של טמא שנולד מן הטהור, ומי ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה, הכי כמר. דבר הבא ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה, לא תאכול. אולי זה דווקא מדבר על, כן, לא טהור שנולד מן הטמא, כן, שאי אפשר לאכול אותו. אולי זה בא להגיד שטמא הנולד מן הטהור אסור באכילה. כי אולי זה בא להגיד אם זה בא ממשהו טהור, כן? ואז המובן הוא ככה. יש מקרה שמעלה גרה מפרסי פרסה שאסור באכילה, ומה זה? זה מה שבא ממעלה גרה מפרסי פרסה. כאילו זה צאצא של, אבל לא שזה באמת ממה שמעלה גרה מפריס פרסה. ואז אולי זה בא להגיד הלכה אחרת. תלמוד לומר, למה אי אפשר לדרוש ככה? גמל תמהו, כאילו זה המשך הפסוק, את הגמל כי מעלה גרה וכו', תמאו לכם. מה זה בא להגיד? תמא הוא, הוא תמא, ואין תמא הנולד מן הטהור תמא, אלא טהור. כאילו רק הוא תמא, אבל אם יש בהמה אחרת שטמאה, אבל נולדה מן הטהור, והאמא טהורה, אז מותר באכילה. רבי שמעון אבל חולק, וכאן נראה כמה שיטות היום של רבי שמעון, קצת כן, שונות מהסטנדרטי. גמל, גמל שני פעמים. למה כתוב גמל בספר ויקרא? אוקיי, אם אתם זוכרים, גם בספר ויקרא, בפרק י' יש רשימה של כל הבהמות שאפשר לאכול, או כאילו שאי אפשר לאכול, מה הקריטריונים לבהמה הכשרה, ומה אי אפשר לאכול. וגם בדברים, פרק י' יש גם את כמעט אותו רשימה, אותה רשימה. אז הוא אומר, למה כתוב גמל גם שם וגם, כאילו גם בדברים וגם בויקרא? אחד גמל הנולד מן הגמלה, ואחד גמל הנולד מן הפרה. אז הוא בעצם טועם, מעניין, הוא חולק על ההלכה הזאת לגבי תמי שבא מן הטהור, טהור, שזה היה כתוב במשנה שלנו, הוא חולק על המשנה וחושב, גמל שנולד מן הפרה, טמאה, ואסור באכילה. ורבנן, היי גמל גמל מהאבדלה, מה הם עושים? הם חושבים שמותר. אז מה הם עושים עם הכפילות של גמל גמל? אחד לאסור עצמו ואחד לאסור חלבו. אחד זה בא להגיד אסור לאכול גמל, והשני בא לאסור את החלב שיוצא מן הגמל. Okay, כן, אם נוסעים לחוץ לארץ צריכים להיות זהירים, בחלק מהמקומות יש להם חלב רק של בהמות לא כשרות. צריך להיות זהירים כששותים חלב, כי החלב של בהמות טמאות גם אסור באכילה. אז לפי חכמים דורשים את זה מזה שכתוב גמל פעמיים בתורה, זה להגיד שגם החלב שיוצא מהם טמאה, או אסורה באכילה. אז עכשיו נגיד רבי שמעון לאסור חלבו מנעלי, אז מנעין רבי שמעון דורש את זה, הוא לא יכול לדרוש מגמל גמל, כי הוא דורש את זה לטהור, טמא שנולד מן הטהור. נפקא למי את הגמל, בגלל שכתוב את הגמל, הוא לומד משם. כאן אנחנו מגיעים לקטע מאוד מפורסם, ורבנן, מה הם יגידו לגבי העת? עת אם לא דרשי, הם לא דורשים את המילה עת בכלל, כי דתניה, כמו שאנחנו רואים באותה ברייתא מפורסמת, שמעון המסוני היה דורש כל עת ועת שבתורה. Okay, הוא היה אומר, כל פעם שכתוב עת, זה בא לרבות עוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה. כיוון שהגיע לעת השם הלוקח עתירה, פרש. הוא פשוט הגיע לעת השם לוקח עתירה ואמר מה? אז לא רק השם, גם צריך לראה מי עוד אלוהים? אוי, אוי ובוי, אם נגיע לזה, כן? זה יגרום להרבה אנשים לחשוב שאפשר עבודה זרה. אז אמרו, הוא הפסיק לדרוש עתים. אמרו לו תלמידיו, רבי כל עתים, רבי, כל עצם שדרשת, מה תהיה עליהם? כאילו, אז מה קורה לכל הדרשות שדרשת עכשיו? כאילו, מה צריכים למחוק את כל מה שלימדת אותנו עד עכשיו? ובעצם, וואו, איזה בזבוז. אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. כן, לכן זה משפט מאוד מפורסם. והוא בעצם אומר, זה שדרשתי ועשיתי בטעות, כן, לפחות קיבלתי שכר על זה שדרשתי, ועכשיו אני מקבל שכר על כך שאני מודה שטעיתי, ועכשיו אני בעצם עוזב את כל מה ש... כן, אני מוחק את כל מה שלמדתי עד עכשיו, גם על זה אני מקבל שכר. עד שבא רבי עקיבא ולימד, אבל אז בא רבי עקיבא ואומר, לא צריך להפסיק בעת השם לוקח תירה, באמת אפשר לדרוש כל עתים בתורה, כי מה הוא לימד? את השם לוקח התירה לרבות תלמידי חכמים, שגם מהם צריך לראה, וזה אפשר להגיד שאת השם לוקח התירה בא לרבות גם הם, כי הם אלו שעומדים כנציגים בעצם של הקדוש ברוך הוא בעולם. אמר לרב אחא ברי דרבא לרב אשי, אלא מעתה, תמה דרבנן מגמל גמל, ורבי שמעון מעת הגמל. כן, אז זה משפט סיכום, כן, שלדבר האחרון לפחות, שחלב לומדים מן גמל גמל, או מעת הגמל. חלב הכי, הווה מן החלב דבהמת מאה שערי? מה, באמת היינו חושבים שהחלב היה מותר? מה ישנה מהדתניה? הטמאים, כן, זה הפסוק, דרשנו את זה בסוף המסכת הקודמת בחולין, הטמאים, אלה הטמאים, לאסור אף צירן ורוטבם בכיפה שלהם. כן, שם מדובר על, בהם, כן, ההקשר שם היה, נכון, הטמאים, סליחה, ויקרא י' א', זה לא מופיע כאן, כן, פשוט רציתי לחפש את הפסוק. אוקיי, זה ויקרא יוד א' למד א', אלה הטמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע במותם יטמע עד ערב, בנושא של שרצים, ומשם למדו שגם הציר, כאילו, הדברים הלכים שיוצאים מהם, והרוטב, והכיפה שלהם, מה שנשאר בשעת בישור בשולי הקדרה, כן, גם הם אסורים. אז מכאן אפשר להבין שגם החלב, של הבהמות אסורות, אם גם הציר והרוטב, כן, כי זה לא רק שרץ, זה גם הכל. אז מה אומרים? איצטריך. לא, גם אפילו אם היה את הפסוק הזה, אולי היינו גם חושבים שהחלב מותר. למה? סלקא דעתא חמינא דהואיל, דבהמה טהורה נמי חידושו, דאמר מר, דם נאחר ונעשה חלב, וכיוון דחידושו, בבהמה טמאה נמי לשטרי, כמה שמלן. אוקיי, קודם נסביר בשני חלקים את העניין הזה. הדבר הראשון זה שצריך להבין, אוקיי, בואו נגיד את המהלך בכלל, הייתה הווה מינה שבגלל שבהמה טהורה זה חידוש, שבכלל מותר לאכול חלב מבהמה, נסביר עוד דקה למה זה חידוש, אבל בגלל שזה חידוש, היינו חושבים שברגע שחידשה התורה שמותר לאכול חלב של בהמה טהורה, אולי קלו בחידוש הזה גם החלב של בהמות טמאות. ולכן כמה שמלן היה צריך לדרשה להגיד שהם אסורים. עכשיו, למה זה חידוש שחלב של בהמה טהורה מותר באכילה? למה זה חידוש? כי המאמר דם נעקר ונעשה חלב, כי זה משפט די מוזר לדעתי, אבל כך הם הבינו שאישה מנקת זה ידוע שבדרך כלל לא תמיד, אבל היא לא מקבלת מחזור. אז ראו קשר בין שני הדברים. ואמרו, מה קורה? הדם נעקר והופך להיות חלב. אז לכן הם בעצם טוענים, כשבהמה חולבת, זה בא מהדם שלהם. ובתוך החלב יש דם בעצם, ובגלל זה, בגלל שהדם אסור באכילה, אז אולי גם החלב אסור באכילה. ולכן זה חידוש שאפשר לאכול, ושוב, בגלל שזה חידוש, אולי אנחנו חושבים שגם מבהמות טמאות מותר החלב. אז כך אומרים, הני חלמן דאמר דם נאחר ונעשה חלב, זה רק אם דוגלים לפי השיטה הזאת. אלא, לא כולם מסכימים עם זה. למען דאמר, נותנים סיבה אחרת למה האישה לא מקבלת מחזור כשהיא מניקה. כי איבריה מתפרקים הימנה בגלל הלידה. האיברים שלה כאילו קצת, כן, זה שוק לגוף שלה. ואין נפשה חוזרת עליה עד 24 חודש. Okay, and nafsha zot omeret hadam, ki hadam hu hanefesh. Hadam lo chozer laguf shela ad 24 chodashim. Az lefi ze ma'ika lemeimar. Az shuv, ein shum chidush legabei achalav. Velachen, lama anachnu be'etzem tzrichim כן, אז לפי זה, כן, למה היינו חושבים שחלב של בהמת מאה היה מותר בכלל? אז אומרים, איצטריך. סל כדת, כן, כאילו, לא, סליחה, היינו ב... כן, בוודאי זה היה אסור בגלל צירה נרות רם בכיפה שלהם, אז בשביל מה צריך דרשה מיוחדת ללמד שהחלב של בהמת מאה אסורה באכילה? אז איצטריך, סל כדעת החמינה, הועיל ולא כמידי דעתי מחיה ושר ירחמן, דעתי מחי ושר ירחמן, אין שום דבר שבא מבהמה, כשהבהמה עדיין בחיים ומותר, כגון עבר מן החי או בשר מן החי. אסור לאכול עבר מן החי, אסור לאכול בשר מן החי. אז אולי גם אסור לאכול חלב מן החי, בהי חלב כי עבר מן החי הוא ושרי, למרות שזה כמו עבר מן החי, זה מותר. והוא כך, אפילו בבהמה טמאה, להשתרי. כמו שאסור לאכול בהמה כשעדיין בחיים, אז אפילו חלב מבהמה טהורה, זה לכאורה אמור להיות אסור באכילה. וזה שהתירו, אולי זה אומר שגם בבהמה טמאה התירו. ולכן כמה שמלן שלא. עכשיו שואלים שאלה אחרת. חלב בהמה טהורה מנהלן דשרי. מניין לנו שמותר חלב של בהמה טהורה? כאילו, עד עכשיו אמרו שזה ברור שזה מותר, אבל למה ברור שזה מותר? כאילו, לא ברור שזה מותר, אלא יש חידוש בזה, אבל מאיפה לנו החידוש הזה? איפה כתוב? אילה מעמיד אסר רחמנה בשר וחלב הלכו דשרי. מה כתוב? לא תבשל די בחלב אמו. מזה אפשר ללמוד מה? החלב בעצמו מותר, רק שאסור לבשל את זה בחלב אמו. ואם החלב לכו דאסור באכילה, הוא מותר בהנאה. אבל אי אפשר להגיד את זה, כי אפשר להגיד שהחלב לבד אסור באכילה, אבל מותר בהנאה. והפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו, בא להגיד שבשר בחלב בהנאה נמי אסור, גם אסור בהנאה. אבל הכל אסור באכילה. ורבי שמעון דשרי בהנאה, כאן השיטה השנייה של רבי שמעון שנראה, הוא דווקא מתיר בשר בחלב בהנאה, ואומר שרק אסור בבישול, כן? או גם אסור באכילה, אבל לא אסור בהנאה. אוקיי, אז הוא טוען, משכח עלה, אז בשביל מה, אם נגיד שחלב אסור בכלל, אז למה כתוב, לא תבשל די בחלב אמו, אם זה לבד אסור, אז ברור שגם אסור אם מבשלים, למילקה על בישוליה. מה להגיד? אם מבשלים, מקבלים מלכות. אם לא מבשלים, אסור באכילה. ולכן אי אפשר להגיד שלומדים מלא תבשל גדי בחלב אמו שהחלב מותר, כי אפשר להגיד זה אסור בלי מלכות ולבשל את זה עם הגדי, זה אסור עם מלכות. אלא, אז בואו נמצא עוד מקור שאומר שאסור, אלא מדגל שחלב בהמה טהורה מותר באכילה, מדגל הרחמנה בפסולי המוקדשים, שוב זה כל הפסוקים למדנו הרבה בחולין, כשכתוב בשר תאווה שמותר, מי שרוצה לאכול בשר יכול לעשות בלי לסבוח, כן? אז המפרשים מסבירים, החכמים מסבירים שמדובר במקרה הזה שאפשר לעשות את זה בלי להקריב, מדובר על פסולי מוקדשים, זאת אומרת מי שהקדיש בהמה אבל היה בו מום או בעיה או משהו כזה והם נפסלו לקורבן, אז אפשר לשחוט ולאכול אותם. אבל כתוב שם כן, זה קורבן שנפל בהם מום, אוקיי? במקרה שמותר לפדות את זה, אז פודים, ואז מותר לשחוט את הבהמה. עכשיו, כתוב שם תזבח, ומי תזבח, רק בכל אבת נפשך תזבח, מותר לשחוט. אבל מה מותר? לשחוט ולא גיזה, אבל אי אפשר לגזוז. בשר, אוקיי, כתוב, תזבח ואכלת בשר, מה לומדים מבשר? מותר לאכול בשר ולא חלב, אבל אסור לאכול את החלב. עכשיו, למה אסור הגיזה? כי היה קודש בהתחלה, ולכן מתירים את זה באכילה, אבל לא לגזוז ולא לחלבה, כאילו לחלב, חלבה, לא לחלב שבו. אז מה משמע מכאן? רק בפסולי המוקדשים זה ככה, אבל הדחולין שרי. אז אולי אפשר ללמוד משם, אבל גם זה דוחים. ואם הדחולין אסור באכילה ושרי בהנאה, דקודשים בהנאה נמי אסור. אולי זה בא להגיד רק שלא בחלב, זאת אומרת, יש על החלב שלהם איסור הנאה. אבל חלב של בהמה רגילה, של חולין, אסור באכילה, ברור, אבל מותר בהנאה. ואז אי אפשר ללמוד משם שהחלב של בהמה רגילה מותר. אז בואו ננסה עוד הצעה. אלא מתכתיב, בדי חלב עיזים ללחמך, ללחום ביתך וחיים לנערותך. זה פסוק ממשלי, שאומר שהחלב עיזים יספיק ללחם וללחם ביתך, וייתן חיים לנערות שלך. מכאן אפשר ללמוד שמותר לשתות חלב. ודילמה לסחורה, אולי זה באמת רק מדבר על זה ייתן חיים בגלל שיהיה מותר למכור אותם, אבל לא שמותר לאכול. אלא מדכתיב בשמואל א', בעת עשרת חריצי החלב. Okay, מה זה, מה ההקשר הזה? כשישי שולח את דוד לאחים שלו כשלוחמים נגד גוליית, הוא אומר לו לקחת את עשרת חריצי החלב. וכן, אז הוא מביא את זה לאחים שלו כנראה לאכול. ומכם רואים שמותר באכילה. אבל אומרים שם, בדלמה לסחורה, אולי באמת זה היה על עניין שהם יכירו את זה ויהיה להם משהו לאכול. אז הגמרא שואלת שאלה, כאילו דוחה את זה, למה? עד הוא דרכה של מלחמה לסחורה, מה הם באמצע מלחמה הם יתחילו לעשות מסע ומתן עם הנוכרים שם? כאילו לא הגיוני. אז זה באמת יכול לשמש כוחך, והיא בית אם המהכה, ארץ זבת חלב ודבש. והיא לא דשארה, מי שבחלן קרא במידי דלוחה, זה כאילו לא הגיוני שהם יגידו, אחד מהשפחים של ארץ ישראל, שזה ארץ חלבת חלב ודבש, כשאסור לשתות חלב. והיא בעתם המהכה, עוד פסוק אפשרי, בישעיהו, לכו שברו ואכלו, ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. הוא מדבר על סיטואציה שיהיה נבואה טובה, שאנשים יוכלו לאכול בלי לשלם כסף, גם יין וגם חלב. אז מה רואים? שבטח חלב מותר באכילה. אז בסופו של דבר הוכחנו שמניין לנו מקור שחלב מותר באכילה, אבל, כן, אבל לא חלב של בהמה טמאה. עד עכשיו, כאילו, אחד מהדברים שאמרנו, שהם דרשו את הכפילות של הגמל שמופיע בפסוקים בויקרא, וגם בפסוקים בדברים לעניין כשרות. אז עכשיו הגמרא אומרת, אלא מעתה, שפן שפן, ארנבת ארנבת, חזיר חזיר, להנה הודעתה, כאילו, בשביל מה יש את הכפילות של כל הבהמות האלו? אלא לחידתניה, כנראה, כן, הם לא יכולים ללמד אותנו מה שכבר למדנו, אז בשביל מה הם מזכירים אותם, לחידתניה בשביל הברית הבאה, למה נשנו בבהמה? מפני השסועה. כן, יש שני דרכים לקרוא, אני אקרא את זה דווקא בדרך אחרת. למה נשנו? למה הם בכפילות כאן? בבהמה מפני השסועה ובעופות מפני הרעה. כן, היו צריכים להוסיף בדברים, השסועה לא הוזכרה ביקרא, ובעופות לא היה כתוב הרעה. זה סוג של אוף. אז לכן, בגלל הדברים האלו, הם עשו, כן, כתבו את הפסוקים שוב כדי להוסיף, משה רצה להוסיף עוד משהו שלא רשמו בויקרא. כן, יש לשאול למה לא רשמו את זה בויקרא, אבל בסדר. אז אם ככה, גמל גמל נמי לך יודעת, אז בשביל מה, איך אפשר לדרוש מהגמל אם כל השאר לא דורשים, כי אומרים בעצם הם בגלל הסיבה הזאת. אז עונים בפשטות, כל אחד יקה למדרש דרשינן, למרות ש שפן והרנבת וכל אלו הם לא מיותרים ולא דורשים אותם, זה לא מונע מאיתנו לדרוש את הגמל בגלל שאנחנו צריכים איזושהי דרשה. אם מחפשים דרשה וצריכים, אז מתירים לדרוש אפילו אם זה לא ממש מיותר. אוקיי? וזה קצת שובר דברים, כן? זה קצת קשה לנו כי חשבנו שבעצם יש כללים ופתאום זה קצת שובר את הכלל ואומר, אם יש צורך אז אפשר. Okay, תנו רבנן, עכשיו אנחנו חוזרים לעניין הנדמה, ואומרים, רחל שילדה מן עז, ועז שילדה מן רחל, פטורה מן הבכורה, ואם יש בו מקצת סימנים, חייבת. רבי שמעון אומר, okay, כאן נומד עוד דעה מיוחדת של רבי שמעון, השלישית להיום, עד שיהיה ראשו ורובו דומין לאמו. זה לא מספיק שזה מקצת סימנים, צריך ראשו ורובו להיות דומה לאמו. אז היא באה אלו. עכשיו שואלים על רבי שמעון. לאכילה, מי באה רבי שמעון, ראשו ורובו או לא? כאילו, עד עכשיו דיברנו על בכורה. השאלה אם הוא יגיד אותו דבר לגבי אכילה. אז כאן שדה הספק, ונסתפק בזה להיום. לעניין בכורה כתיב אך בכור שור, עד שיהיה הוא שור ובכורו שור. אבל אכילה, גמל הוא דם רחמן עד האסיר. האשתני מגמל שפיר דמי, או דילמה לא שנה. האם אנחנו אומרים שהדרשה של שור, בכור שור, בכורו שור, שזה צריך להיראות דומה למינימו, ולפי רבי שמעון דומה בראשו ורובו, זה רק לדין בכור. אבל לאכילה צריך גמל, וזה נראה, כן, כל ש... רק שנייה, אם אינו דומה לגמל בכלל, כן, אז אם קצת דומה לגמל, אז זה בסדר. או אולי אין הבדל, וזה צריך להיות ראשו ורובו דומה לגמל, כדי גם להיות מותר באכילה. אוקיי, נסיים להיום כאן.